הכל חי אונליין 93fm.co.il. שיעור בפרשת השבוע עם הרב הראשי לנתניה הגאון הרב קלמן בר.
בוקר טוב, ערב שבת שלום. ערב שבת, זהו הזמן הכל כך מתאים להתרומם קצת 10 טפחים מעל פני הקרקע, לעזוב את שעון החיים הרגיל, את מערבלת הבחירות שכולם דשים בה, להכין את עצמנו קצת, אך כניסה לשבת קודש. השבת הרי היא פרשת פרה, פרשה השלישית מארבע פרשיות. פרשת פרה מלמדת אותנו לעזות על עצמנו קצת רוח של טהרה, וגם אנחנו צריכים להכין את עצמנו, לעזות על עצמנו מים חיים אין מים אלא תורה, לתארינו, לקדשנו, לדברים האמיתיים, למטרה הנכספת, לקדושת השבת. ואנחנו נשתדל לעשות את זה בשעה הקרובה באמצעות דברי תורה, רעיונות מפרשת השבוע, אם עטל של תחייה, הם הדברים הנצחיים, האמיתיים. ואני רוצה להודות לעושים במלאכת הקודש, לרועי קנטן, למנדי אור, על העבודה הנפלאה, ולישי פופובסקי, אשר על האולפן, ולכולכם שתהיה האזנה נעימה, מרוממת, הכנה ראויה לקראת שבת קודש. השבת, אנחנו גם מסיימים, בעזרת השם יתברך, את ספר שמות. ובסיום ספר שמות, אנחנו מסיימים את סיום מעשי המשכן. מעניינת מאוד, תקלה לכאורה מתרחשת בסוף הספר, תקלה בלתי צפויה. לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, הוא לא יכול להיכנס, וכל זה מדוע? כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. הענן מכסה את אוהל מועד, הענן לא מאפשר למשה רבינו להיכנס אל המשכן פנימה. מעניין, התופעה הזאת היא לא רק במשכן, היא חוזרת על עצמה גם בחנוכת בית המקדש, בספר מלכים, על ידי שלמה המלך. גם שם נאמר, לא יכלו הכהנים, הכהנים לא יכולים לעמוד לשרת מפני שוב הענן. הענן נמצא שם בבית המקדש בחנוכת הבית, ולא יכולים להיכנס, ושלמה אכן מסיק. אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל. אבל באמת מעניין, מדוע? דווקא כשיש התגלות השם, גם במעמד הר סיני, יש הדבר קשור בעננים, בערפל, כך הרי במעמד הר סיני כתוב, הנה אנוכי בא אליך באב הענן. אנחנו מציינים זאת בתפילת הימים הנוראים, אתה נגלית עליהם בערפילי תואר. מדוע כשאנחנו מתגלים, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, אנחנו, הדבר הזה תמיד קשור בענן, בערפל, ערפילי תואר. הרמב״ם בספר מורה הנבוכים מסביר, חלילה לנו לחשוב, הוא אומר, מחשבת טעות, כביכול שהקדוש ברוך הוא קשור לעננים, לערפל, חלילה, אין לו דמות הגוף, אין הוא גוף. אלא מה אומר הרמב״ם? הדבר בא ללמדנו דבר אחד. בכל עת שאנחנו רוצים להתחבר לקודש, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו חייבים לעבור עננים, ערפל, מה הפירוש? אנחנו זקוקים לזכך את עצמנו כדי שנוכל להיכנס לקודש פנימה. זה לא דבר טבעי אלינו. אנחנו יצורי חומר, וכדי לזכות באור הגדול, אנחנו חייבים למרק את עצמנו, את גופנו, דרך העננים והערפל, וכשאדם מזדכך יותר, או אז הוא זוכה באמת להתחבר לאלוקות. כי יש מתח גדול בין הקדוש ברוך הוא בינינו. אנחנו יודעים שהרמב״ם כותב, כאשר הנביאים היו מקבלים את נבואתם, העבריהם היו מתפוקקים, ממש רועדים, כמו למשל ניקח מתח חשמלי גדול, ואנחנו מחברים אותו בלי נגד, מה קורה? פשוט מתפוצץ. על לקבל אור אלוקי, אנחנו צריכים להיות ראויים לזה, להזדכך, להיות יותר ויותר אלוקיים. הרי כך למדנו, דרכי קניינה של תורה, מה עושים? למעט את חלק הגופני. המשנה אומרת במסכת אבות, התורה נקנית ב-48 דרכים. מהם ה-48 דברים שהתורה נקנית? העיקר של זה, מיעוט שינה, מיעוט שיחה, מיעוט תענוג, מיעוט צחוק. בקיצור, הזדקחות. אי אפשר להגיע למעמד אלוקי כאשר הגוף כולו שרוי, מהוניין במעווה החומר. אם אדם נמצא כל כולו בתוך המעווה החומר, הראש שלו שם נמצא, הוא לא יכול להזדקח. למד, קראנו בסוף פרשת משפטים, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו. אומר רשי, אם כתוב לא שלח ידו, כלומר, היה ראויים שישלח בהם יד. למה הם היו צריכים למות? ויחזו, מסביר רשי, את האלוקים ויוכלו וישתו. אדם שרוצה לראות את האלוקים, להגיע לפסגות האלוקים, מה מעניין אותו? אכילה ושתייה? אי אפשר. או שאתה רוצה להיות אלוקי, או שהראש שלך בתוך האכילה ושתייה. אולי, כך לכך כיוונו חז"ל, היזהרו בבני עניים, מהם תצא תורה. הם, בני עניים, מטבע הדברים, קשורים פחות לעולם החומר. הראש שלהם לא נמצא דווקא בעולם החומר. הם נמצאים פחות, הבני עניים, באטמוספירה חומרית. מהם, דווקא מהם עשוי לצאת בני תורה. ולכן פסק השולחן ערוך, הן דברי תורה מתקיימים בלומדים מתוך עידון, מתוך אכילה, מתוך שתייה. כך אי אפשר שדברי תורה יתקיימו באדם. כדי שהדבר הזה יתקיים, האדם צריך להיות יותר ויותר רוחני. אבל לא רק תורה, כל הערה אלוקית, כל דבר רוחני, לזכות צריך להיות רואים מבחינה רוחנית. הגמרא אומרת במסכת ברכות, תניה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, ג' מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, כולם לא נתנם כי אם על ידי איסורים, תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. ואנחנו נבוא ונשאל, מה פירוש? בשביל מתנה צריך איסורים? אם הקדוש ברוך הוא נתן מתנה, מדוע צריך לזה איסורים? נותן, בעין יפה נותן. אבל התשובה, נכון, המתנות הללו, תורה, ארץ ישראל, עולם הבא, הן מתנות אלוקיות, אבל מה הן? דרגות רוחניות, הם דרגות תורה, להתחבר לשכל האלוקי, ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא, זה לא עוד איזה שטח גיאוגרפי, עולם הבא, אדם צריך, לכן האיסורים הללו זה ההזדקחות, וזה מה שהתורה מספרת לנו, אומרת לנו, לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, להיכנס, כדי להיכנס לאוהל מועד, זקוקים, לעבור את העננים, זקוקים לעבור את הערפל. ולכן בלפני מתן תורה אתה נגלית עליהם בערפלי תואר. למה צריך את הערפל הזה? כי כדי להיכנס למתן תורה, לזכות, צריך אדם להזדקח. אולי זו גם הכוונה של מה שהגמרא אומרת בסוף מסכת מכות. שוב פעם היו עולים לירושלים. היו עולים רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי לזר, רבי יהושע, וכיוון שהם הגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, הם ראו עם שואל שיוצא מבית קודש הקודשים, והם בוכים ורבי עקיבא מצחק. אומרים לו, למה אתה מצחק רבי עקיבא? והוא שואל אותם, מדוע אתם בוכים? אומרים לו, מקום שכתוב הזר הקרב יומת, עכשיו שואלים ילכו בו ולא נבכה? אז למה אתה צוחק? אומר, אני צוחק, כי יש פסוק בישעיהו, ועיד על ינדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. מה עניין אוריה אצל זכריה? הרי אוריה היה במקדש ראשון, זכריה היה במקדש שני. ואז מה אומר להם רבי עקיבא? תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. ובזכריה כתיב עוד ישבו זקנות, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה. לאמור על השדה החרושה על השואל, הייתי מתיירה שלא תתקיים נבואתו של זכריה שעוד ישבו זקנים וזקנות. אבל עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, אני יודע שתתקיים נבואתו של זכריה. והם אומרים לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. אבל מה פירוש? מה הוא? רבי עקיבא אומר, הייתי מתיירה שלא תתקיים נבואתו? מה, רבי עקיבא חששו שדבר אחד מדברי הנביאים ישוב רקם? המהר"ל בספר הנצח, נצח ישראל, מסביר, לא. כתוב, מה שרבי עקיבא אמר להם, ועידה לי עדים נאמנים, עדים זה דבר מושג הלכתי, רואים שניהם את אותו מעשה. ואיך יכול להיות? אוריה מדבר על ירושלים החרושה. אוריה מדבר על שואל שיוצא מבית קודש הקודשים. ואחרי זה הם מדברים, עוד ישבו זקנים וזה עדים? אומר המהר"ל, כן. הם שני צדדים של אותו מטבע. שני פנים של אותו צד. אי אפשר לקנות, לזכות לארץ ישראל, בלי להתייסר. אי אפשר לזכות במתנות אלוקים, מבלי להזדקח. אי אפשר שישבו זקנים וזקנות בירושלים, לפני, מבלי שציון שדה תחרש. כך זוכים למעלתה של ארץ ישראל, חייבים לעבור את דרך הענן ואב ערפל. כך צריך להיות, כך גם בעולם הבא. גם אנחנו נמצאים בשעות קשות, צריכים להתחזק, להתחזק, לדעת, כל דבר רוחני, תורה, לזכות בארץ ישראל, צריך להזדקך יותר מבחינה רוחנית, ורק אז נוכל לזכות בה בקניין עולם, חזק ונתחזק, באדמנו ובעד ערי אלוקינו.
יעשה הטוי בינו, והשם יעשה הטוי בינו. והשם יעשה הטוי בינו, והשם יעשה הטוי בינו, והשם יעשה הטוי בינו.
עכשיו איתכם, שיעור בפרשת השבוע, עם הרב הראשי לנתניה, הגאון הרב קלמן בר.
פרשת השבוע, פרשת ויקל. משה מקיל את ישראל, מצווה אותם על מלאכת המשכן. אבל לפני שהוא מצווה אותם על המשכן, אומר להם, ולא בפעם הראשונה, מלאכת השבת. ויקל משה את כל הדד בני ישראל ויומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מה? ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת, ואז הוא מתחיל לצוות אותם על השבת. אנחנו תמאים עם משה רבינו, מקיל את עם ישראל, הרי כדי לצוות אותם על מלאכת המשכן, על הכללים, על הפרטים. למה הוא מקדים להם את מלאכת השבת ולא פעם ראשונה? הרי אנחנו יודעים על שבת, הרי עם ישראל כבר נצטווה במראה בעשרת הדיברות שבפרשת יתרו. מדוע עוד פעם לומר את זה? אמנם רשי אומר, הקדים להם רשי אומר את עזרת השבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שאינה דוחה את השבת. אבל אנחנו מנסים להבין מה באה מצוות השבת ללמד לפני מעשה המשכן. מדוע תמיד שבת משכן סמוכים זה לזה? כאשר אנחנו קוראים מזמור שיר ליום השבת, בעזרת השם בליל שבת נאמר אותו. טוב להודות להשם, להגיד בבוקר חסדיך, מה רבו, מה גדלו מעשיך, השם עוד עמקו, ישבר לא ידע וכסי לא אבין את זאת. מה יש בעצם במזמור הזה על שבת? מדוע הכותרת מזמור שיר ליום השבת? הרי בתוכן של המזמור אין שום רמז לשבת. נכון, הוא מתפעל, מה גדלו מעשיך השם. זה גם בימות החול יש לנו כזה מזמור, כאשר בברכי נפשי, פרק מזמור קד בתהילים, יוצא אדם לעבודתו עדי ערב, זה מזמור של יום חול, וגם שב הוא מתפעל, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, על ארץ קנייניך. מדוע התייחד המזמור הזה דווקא ליום שבת? אולי אפשר לומר, יש פה מילה אחת בין ההתפעלות בימות החול להתפעלות בשבת. בימות החול, בברכי נפשי, דוד המלך אומר, מה רבו מעשיך השם. בשבת, המזמור, כשהוא מביע את ההתפעלות, מה גדלו מעשיך השם. השינוי הזה בין מה רבו למה גדלו הוא שינוי עצום. אנחנו יודעים מה זה מה רבו. רבו זה ריבוי של פרטים. הרבה הרבה פרטים. גדלו, גדול, זה דבר אחד שהוא גדול. פירוש הדבר. בימות החול, כאשר אדם רואה, רואה הרבה פרטים. הוא רואה בכל נברא אפילו את נפלאות השם. בכל יצור הוא רואה כי אתה יצרתו. איזה יופי, איזה מוקסם, איזה בריאה קטנה שיודעת לחלקל את מעשיה, איזה בריאה גדולה. הוא רואה אבל ריבוי של פרטים. מכל דבר ודבר רואים את האלוקים. ועל זה הוא משבח ואומר, מה רבו מעשיך השם? שבת קודש? לא. שם הוא רואה את כל הכללות הבריאה, מקשה אחת, על כל החלקיה. הוא רואה איך שהכל קשור, גם הרע, גם הטוב, גם הדברים המנוגדים, הכל משלים זה את זה, לא רק בדברים אחרים. ואז הוא אומר, איך אנחנו יודעים, הוא רואה בעצם איך הכל מתאחד לדבר. רזה דשבת, אי שבת. דייתה חדה ברזה די אחד. כך אנחנו אומרים בתפילת כגוונה מהזוהר הקדוש. סוד השבת שהכל סוד האחד. כל הבריאה על כל החלקים שלה זה שלמות אחד שמורכבת מפסיפס אחד שמשלים זה את זה. ולכן אנחנו אומרים מה גדלו. גדול כמו שאמרנו זה חטיבה אחת. בניין אחד גדול שמורכב מאוסף פרטים. מאוד עמקו מחשבותיך. איש בער לא, לא יבין את זאת, לא ידע. הבער לא יכול להבין את התפקיד של הרע. קשה בעיניו לראות, בפרוח רשעים כמו עשב. אבל אנחנו יודעים שהכל מוביל למטרה אחת. להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולת בו. אולי ניתן דוגמה. אנחנו יודעים כאשר איוב מתלונן על איסוריו הרבים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הידעת את לדת יעלי סלע, חולל איילות תשמור? כדי להבין מה התפקיד של הרע, אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע, יש איילה. איילה רחמה צר, ובשעה שהיא קוראת ללדת, אתה יודע, אני מזמין לדרקו נחש ומקיש אותה בבית הרחם, ואז היא מתרפה, ועל ידי זה היא יכולה ללדת. ואם הוא יקדים רגע אחד, או מאחר רגע אחד, מיד היא מתה. מה פירוש? הנחש הוא סמל הרע. הוא מתכוון להקיש את האיילה, הוא מתכוון במצב הכי קשה שלה, הוא רוצה להקיש אותה, כשהיא עומדת ללדת. אבל, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את זה? הקשת הנחש, היא מאפשרת את הלידה של כוחות חיים. על ידי הקשת הנחש נפתח הרחם של האיילה, ועל ידי זה היא מצליחה ללדת, ויוצרת דור חדש. זה בעצם מבט השבתי. רזה דשבת היא שבת. גם לרע יש תפקיד. גם הרע הוא בעצם נוצר כדי להועיל. ויר את כתוב שנסתיימה מלאכת הבריאה את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בשבת אנחנו רואים איך הכל נרתם, גם הרע, למרכבת הקדושה. ככה אנחנו מתפללים בתפילת השבת. הכל יודוך, הכל ישבחוך, הכל יאמרו אין קדוש כהשם. כאשר בשבת האדם מתרומם לפסגה גבוהה, מתבונן, מסתכל, רואה כל חלקי הבריאה, הרע והטוב, הכל, להגיד דבר אחד. מה רבו, מה גדלו, מה עשיך השם. הכל זה לגלות גילוי כבוד מלכותו. וזה עכשיו נוכל להבין, שהתורה מקדימה את מצוות השבת למעשה המשכן, אומרת התורה, כמו שבשבת, לראות איך הכל קשור, הכל מקשה אחת, גם בבניין המשכן. כל העולם כולו בא להראות. הכל, כל הנקרא בשמי לכבודי ברעתיו, תדע לך את כל הכוחות כולם. אתה צריך להכניס לקודש פנימה. איך אומר לנו רשי? כאשר בנות ישראל רצו להביא את הכיור, רשי בפרשתנו, אומר, היו בידם מרות, שהיו מסתכלים כשהן מתקשות, והם הביאו אותם להביא לנדבת המשכן. משה רבינו מאס בהם. מדוע? הם עשויים ליצר הרע, להתקשטות אנשים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, לא, קבל, אלו חביבים עליי מן הכל. למה אלה חביבים עליי מן הכל? כי תלוי מה עושים. הכוח הרע, אנחנו מסתכלים על הכוח החושני, הגופני של האדם, נראה לכאורה דבר שלילי, האדם מתייפה, האישה מתייפה, תלוי למה לוקחים את הדבר הזה. אתה יכול לקחת גם את הדבר הרע, אבל להכניס אותו שנראה לכאורה לקודש פנימה, על ידי זה, למשל, כך את נשות מצרים, העמידו צבאות רבות במצרים. כשהיו הבעלים יגיעים בעבודת הפרך, היו הולכות, מאכילות להם, נוטלות את המרות, וכל אחד רואה את עצמה עם בעלם במראה, ומשדלתו בדברים. זוהי בעצם צריך לדעת. לכן התורה הסמיכה, סמכה את פרשת השבת לפרשת המשכן, לומר לך, כמו ששבת, רזה דשבת, אי שבת, די תחדת ברזה דאחד, כך גם המשכן, הכל זה עבודת הקודש. הרחיב יותר, רבי צדוק, האדמור רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר לך, תדע, גם במידות, כל דבר אתה יכול להשתמש בו במידה רעה, ואתה יכול להשתמש בה במידה טובה. למשל, שאול נענש למה על רחמנות. רחמנות, אומרים לך שזה דבר כמובן מצוין, צריך לרחם, אבל צריך לדעת איפה. אכזריות, הפוך. אם אומרים לך, צריך לפעמים לדעת גם להתאכזר. אנחנו צריכים במידה לדעת כל דבר, איך להכניס אותה לנקודת הקודש. אנחנו יודעים נקימה ונתירה, זה דברים מאוד שליליים, אבל תלמיד חכם, אם ראית תלמיד חכם נוקם ונותר, חוגרו על מותניך. לאמור, צריך לדעת. הכל אפשר להכניס בקודש, אם משתמשים בו לקודש, במטרת הקודש. זוהי בעצם התפקיד שלנו. כמו שבת, רזה דשבת, זה רזה דאחד, גם המשכן מכסה את כל חלקי חיינו, ואת כל הכוחות שלנו, אנחנו חייבים להכניס, לתעל אותם, לנתב אותם, לקודש פנימה. על ידי זה, נזכה בעזרת השם, שיקום לנו בית המקדש, שנוכל לראות איך הכל מתחבר לקודש פנימה. אני רוצה לפני...
עכשיו איתכם שיעור בפרשת השבוע עם הרב הראשי לנתניה הגאון הרב קלמן בר.
אנחנו קוראים בפרשה משה רבינו מקיל את עם ישראל. הוא מקיל ומצווה אותם על מלאכת המשכן כבשעבור כדי שיביאו את תרומת המשכן. הדברים נכנסים לתוככי הלבבות, והם, עם ישראל, ממהר להביא את הנדבה. והפסוק אומר, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה אותו רוחו, הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד. ואז התורה ממשיכה ומדגישה, ויבואו האנשים על אנשים כל נדיב לב. מה פירוש ויבואו האנשים על אנשים? היה צריך לומר שהם הביאו אנשים ואנשים, או עם אנשים. מה פירוש ויבואו האנשים על אנשים? הביטוי משונה. רבותינו הראשונים נחלקו. יש אמרו כמו הספורנו, האנשים על אנשים. כוונה, אנשים היו תפלות, הם הביאו דבר מועט. כי הגמרא אומרת, כידוע, לא מקבלים דבר גדול מהאישה, רק דבר מועט. כי הרי היא צריכה את רשות בעליה. ולכן ויבואו האנשים על אנשים. כלומר, העיקר האנשים, אבל אנשים גם הביאו משהו מועט. אחרים פרשו, הם מתכוון הכלי הקר, הנשים היו תפלות לא בגלל שהם הביאו דבר מועט, בגלל שאנשים היו מחויבים לתן, הם חטאו בחטא העגל, לכן הם היו צריכים לחפר בתרומה למשכן, יבוא זהב שבמשכן, ויחפר על זהב שבעגל. אבל אנשים, הרי הם לא חטאו. כידוע בחטא העגל, אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה, אלה אלוהיך ישראל לא מצאתי. ואף על פי כן, כמובן, מחמת חובת המקדש, הם לא נמנעו להביא את תרומתם למשכן. אבל, תרשו לי להביא פה את שיטת הרמב"ן, שיטה אחרת. קצת נדבר על מעמד האישה. ויבואו אנשים על אנשים, הפוך. אומר הרמב"ן, האנשים היו תפלים לנשים. הנשים הם היו העיקר. למה? הם הזדרזו, הם באו ראשונות, ויבואו האנשים, אומר אדוננו הרמב"ן, על אנשים. הם נשרחו אחריהם, הם היו תפלים להם. מצינו באמת, כדבריו של הרמב"ן גם בדברי חז"ל, ויבואו האנשים, חז"ל אומרים על אנשים, מלמד שהיו אנשים מקדימים, מקדימות לנשים, לכן זכו נשים של אותו דור יותר מן האנשים. האנשים לא הזדרזו יותר, לא בגלל שאנשים היו חלילה פזרניות יותר. להפך, אנחנו יודעים, לעגל אנשים לא רצו לתת כלל. אבל אז למה הם עכשיו נתנו מהר הזדרזו? הכל היה בגלל האהבה הפנימית לקודש. האש קודש שיקדה בקרבם, היא הולידה את הרצון לתת למשכן את התכשיטים. ואחרי זה באו האנשים. גם האור החיים הקדוש ממשיך בדרכו של הרמב"ן. הוא אומר, יש עוד יותר, אנשים היו יותר גדולות, כי אינו דומה לתת תכשיט שמונח אי שם בבית הגנזים, מוציאים מאשר להביא תכשיט שמורידים מהצוואר, ממש את הדבר. אומר האור החיים, אנשים הביאו את עצמם עם התכשיטים, וכאשר הם באו לפני משה, אז הם פרקו מעל עצמם את התכשיטים, ויש בזה אמירה, קבל עם ועולם, תראו את הדבר הכי יקר לנו, תראו כמה יפה הוא מקשט אותנו, ואת זה התכשיט הכי חביב, והוא מקשט אותנו כל כך יפה, אבל את זה אנחנו נותנים, נודבים למלאכת הקודש, למעשה המשכן. זו באמת ההזדמנות לברר באמת את המעלה של האנשים, מדוע באמת הם הזדרזו לתת למשכן יותר מן האנשים, לעגל הם לא נתנו כלל. אולי כל דבר שרוצים להתבונן, להבין, מסתכלים תמיד בתחילת היצירה, בשורש, בהבדל שבין האיש לבין בריאת האישה. בין בריאת האיש לבריאתה של האישה. אנחנו זוכרים כשהאיש נברא, כתוב, הוא נברא אפר מן האדמה. האישה, לא, היא לא נבראה מאפר, מצלע האדם. צלע שכבר הייתה שייכת לאדם. צלע כבר שנברא בצלם אלוקים. לזאת עיקרי אישה, כי מאיש לוקח הזאת. האיש נברא מדבר יותר תחתון, מאפר. האישה נברא מדבר יותר מעודן, מדבר יותר אלוקי, מהצלע. אבל אצל האיש מצד שני כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. משהו רוח ממללה. משהו אלוקי הרבה יותר גדול. אצל האישה לא כתוב את זה. אז אולי באמת מתבטא הייחוד המעלה של האישה. האישה היא לא נבראה מאפר. לכן היא יציבה יותר. היא לא יכולה לרדת עד מעמקי אפר. עד שאול תחתיות. האיש, כיוון שהוא נברא מאפר, הוא יכול להגיע עד האפר, עד שאול תחתיות. האישה לא יכולה להידרדר לאותו תאומות גסות, כמו האיש. האישה היא יותר יציבה. היא עקרת הבית, עיקרו של בית. איך אומרת הגמרא? רבי יוסי אומר, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אשתי ביתי. האישה היא יסוד הבית, עקביות הבית. המהר"ל מסביר, אנשים הן יותר יציבות, הן לא זקוקות לכן, אומר, להמלה של תורה, כדי להגיע למעלה. הן בטבעם יותר יציבות. הן לא נבראו מאפר, הן לא תנים תשוקות עד התחתית. איך אומר המהר"ל? אני רוצה לצטט שורה. כל המוכן לדבר מה, בנקל ישיגו מצד תכונתו. אבל האנשים, כדי להרים אותם, הם צריכים שיהיו עמלים, תורכים בתורה, בלי מנוח. אבל אנשים הן מוכנות יותר, שייכות יותר בטבעם לאהבת הקודש הבריחו. כך מסביר רב שמשון רפאל הירש, מסביר למה נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. לא מחמת הפחיתות, אדרבה, הן לא זקוקות. הן לא זקוקות למצוות האלה. הן לבד מגיעות לדרגות הרחוניות. אבל הגברים יותר זקוקים למצוות האלה שבאות מזמן לזמן כדי ש... יזכירו להם, ידרבו אותם לזיכוך עצמי, לעבודת הקודש. לכן, מראשית האומה מצאנו שאנשים, הם ידעו הרבה פעמים לייצב יותר את תוכן הבית. גם בוויכוח שבין שרה לאברהם על ישמעאל, איך צריך להיראות הבית, אנחנו זוכרים, ההשגחה העליונה הכריעה כשרה. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולך. כיוצא בדבר גם אצל רבקה ויצחק, זוהי מעלת האישה. היא יציבה יותר. אולי יש בנותן טעם להביא את ההסבר של בעל הישועות יעקב בפירושו לשולחן ערוך. הוא מסביר בעל הישועות יעקב על הברכה שהאישה מברכת שעשני כרצונו. וכמובן הרבה שאלו מה זה עשני כרצונו, כאילו האישה מברכת ככנועה, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא עשני כרצונו. אומר בעל הישועות יעקב, הוא נמצא בפירושו לשולחן ערוך, מה פתאום? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אמר נעשה אדם. למה נעשה? רשי מבין, נמלח בפמליה של מעלה. אבל אצל האישה כתוב אעשה, לא עזר כנגדו. לשון יחיד, שם הוא לא התייעץ. למה, אומר הישועות יעקב, בא אצל האדם הוא התייעץ, אצל האישה הוא לא התייעץ. והוא מסביר, האיש, כיוון שהוא פחות יציב, יכול להגיע לתהומות הגוף, הוא עלול להגיע לחטאים גדולים. אנחנו יודעים שכל חטא נוגע, כמו שמעריך בזה הנפש החיים, לשמי ישמעיה. לכן, הקדוש ברוך הוא צריך להתייעץ עם פמליה של מעליה, וכביכול הוא מתייעץ איתם. אתם יודעים, אני עומד לברוא אדם, הקלקול שלו עלול להביא מכשול גדול, המכשול הזה יגיע גם אליכם, לכן הוא מתייעץ איתם. אבל כאישה, היא לא עלולה לחטוא כל כך. לכן, הדבר לא נוגע כל כך לפמליה של מעלה. לכן, הקדוש ברוך הוא לא התייעץ איתם. לכן, היא מברכת שעשה אני כרצונו. לא עשה אני, כרצונו בלבד. בלי מלאכי השרת, בלי התייעצות עם מלאכי שמעיה. כך פסק הברכי יוסף גם לרב החידה. הוא נותן טעם, אנחנו יודעים, יתום מאב לגבי קדיש. הוא קודם לקדיש ליתום מאמא. מדוע? אומר הברכי יוסף, האישה, האמא פחות זקוקה לתיקונים, ולכן היא פחות חוטאת. לכן, אבל האבא צריך יותר, ולכן הקדיש שלו קודם. נכון, מסירותם ודבקותם של אנשים בפרשת השבוע לבניין למשכן, ואי רצונם לתת את התכשיטים לעגל, זה לא מקרי. זה נובעת כי האישה, כמו שאמר המהר"ל, מוכנות לזה, מתאימות מעצם הבריאה. ולא כאן בלבד. גם בחלק, בחטא המרגלים אנחנו יודעים, אנשים לא נטלו חלק. הם ביקשו נחלה בארץ בגלות מצרים. גם כן, אנשים שעה שעה גברים התייאשו מהגאולה, אמרו לשווא אנחנו עמלים. הם אנשים נסחו את הכוח להתמודד עם אותם הקשיים. לכן, אומרת הגמרא, גדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאנשים יותר מן האנשים. ויבואו האנשים בעקבות תפילוים לנשים, זוהי מעלת האישה. חוכמת נשים היא זו שבנתה את ביתה. אני רוצה, לפני שאני מאחל שבת שלום לכולם, להודות לכל העושים במלאכת הקודש, מנדי אור, לרועי קנטן, ישי פופובסקי על המלאכה האמונה, ולכולנו שתהיה שבת שלום, שבת מרוממת, והיא נועם השבת עלינו.